כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום רביעי, כוח באייר תשע"ז, כ"ח באייר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף קכ"ב. אתם מאזינים מרדיו קולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קולחי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה, כוח באייר, כותב השולחן ערוך בסימן תף קוף פי, תענית צדיקים, כי בשנת בית אלפים תף תף פי ג' נפטר שמואל הנביא, הלוי, בן אלקנה וחנה. היום הזה רבינו הרמב"ם מצא את ספר התורה של עזרא הסופר וקבע את היום הזה ליום משתה ושמחה והודעה להשם. והיום הזה, כוח באייר, לפני 50 שנה, חזר הכותל המערבי, מקום ממנו לא זזה השכינה מעולם, לידי עם ישראל, בניסים גלויים, בעזרת גיבורי החיל אשר מסרו נפשם על קידוש השם ויצאו לעזרת השם בגיבורים. יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם, וינקום נקמת דם עבדיו השפוך. ובורא עולם ברוב חסדו, יראינו ניסים ונפלאות בימים ההם בזמן הזה, ובמהרה בימינו. מאחורי הכותל המערבי ייבנה ויקונן בית מקדשנו לתפארת. תהיה תחיית המתים לכל מתי ישראל, ובתוכם יקיצו אבותינו שוכני עפר אשר במערת המכפלה ובקבר רחל, קברי אבות שגם הם שוחררו בימים ההם לפני 50 שנה, היום הזה. ומאז יכולים המוני בית ישראל לשפוך צקון לחשם ליד המקומות הקדושים. יום ירושלים, כוח באייר תשע"ז, בגמטריה זה 1680. ימות המשיח, בית המקדש, זה בדיוק אותה גמטריה. יום ירושלים תשע"ז, הדף היומי קכ"ב במסכת בבא בתרא, זה 2319 בגמטריה. שלחייך פרדס רימונים עם פרי מגדים, כפרים הם נרדים, 2319 בגמטריה. בשמחה ובטוב לבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי. עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף קוף א' ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה הייתה לשיטת בית שמאי, מניין נלמד שהתרת נדרים יכולה להיעשות בג' אדיוטות? והתשובה היא מהפסוק מועדי השם ולא הפרת נדרים. שאלה שנייה, מדוע היינו חושבים ששבת צריכה קידוש בית דין? והתשובה משום שנאמרה בפרשת מועדות. שאלה שלישית, מדוע שבת נקראת שבת בראשית? התשובה ברשב"ם שאומר להבדיל מהחגים שנקראו גם הם שבת, והיום השביעי נתקדש אחר ששת ימי בראשית. שאלה רביעית, מדוע יום הכיפורים הוא יום טוב שאין כמוהו לישראל? התשובה משום שיש בו סליחה וכפרה, וגם ניתנו בו לוחות אחרונות. שאלה חמישית, מדוע ט"ו באב הוא יום טוב שאין כמוהו לישראל? א', משום שהותרו בו שבטים זה בזה, והותר בו שבט בנימין בקהל, ב', קלו בו מיתי מדבר, ג', ביטל בו הושע בן אלה את הפרדסאות, דלת ניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה, היי פסקו בו מלכרות עיצים למערכה. שאלה שישית ואחרונה על דף קוף א', על מה נתקנה ברכת הטוב והמיטיב? התשובה על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, הטוב על שלא ישריחו, והמיטיב על שניתנו לקבורה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלא דף קוף א' ממסכת בבא בתרא. וחיית מוריי ורבותיי, ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי, כוח באייר תשע"ז, מ"ג העומר תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא דף קכ"ב של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קכ"א עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף. איבה אלו, ארץ ישראל לשבטים יפלוג, או דילמה לקרפף. מאילו המילים, כעת אני יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם, נעשה, נגיל ונסיס בזאת התורה, ונצליח. מסתפקת הגמרא כיצד הייתה חלוקת ארץ ישראל לשבטים. איבאילו הסתפקו בני הישיבה. ארץ ישראל לשבטים יפלוג? האם חלוקתם הייתה לפי מספר השבטים, כלומר חילקו את הארץ ל-12 חלקים שווים, ואחר כך כל שבט חילק את הקרקע לפי מספר האנשים שבו? או דילמה לקרקף גברי יפלוג? או שמה לראשי האנשים נחלקה, כלומר שחילקו את הארץ לפי מספר האנשים, וכל אחד קיבל חלק שווה לחברו, ונמצא ששבט שהיו אנשיו מרובים, קיבל חלק גדול יותר משבט שהיו אנשיו מועטים. לאל בדף קוף י' זין עמוד א', יש מחלוקת תנאים, לאילו אנשים נתחלקה הארץ. דעת רבי יושיע היא, שהארץ חולקה לפי האנשים שיצאו ממצרים, אף שלא נכנסו בעצמם לארץ ישראל, ובניהם קיבלו את חלקם. נמצא שכל אדם שיצא ממצרים קיבל חלק, ובניו שנכנסו לארץ קיבלו בפועל את חלקו, בין אם היה לו בן אחד ובין אם היו לו 10 בנים. ואילו רבי יונתן סובר, שלבעי הארץ נתחלקה הארץ, וכל אחד מהדור שנכנס לארץ קיבל חלק בארץ ישראל. כותב הרשב"ם, שאף כאן התפרש הנידון לפי כל אחד מהתנאים. ולפי הצד של השבטים נתחלקה הארץ, הסבור רבי יושיע, שהתחלקה ל-12 חלקים שווים, וכל שבט חילק את נחלתו לפי יוצאי מצרים. ולרבי יונתן התחלקה הארץ לפי האנשים שיצאו ממצרים, וכל אחד היה ראוי לקבל חלק שווה לשל חברו. פושטת הגמרא את הספק מלשון הפסוק. תשמע בו ותשמע ראיה לדבר מהפסוק שנאמר בחלוקת הארץ בספר במדבר פרק חוו פסוק נ"ו נאמר, על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. כוונת הפסוק, שעל פי הגורל תיחלק הארץ וכל שבט ייקח מה שייתן לו הגורל. בין שבט שיש בו מעט אנשים ויקבלו כל אחד חלק מרובה, ובין שבט שיש בו הרבה אנשים ויקבלו כל אחד חלק מועט. אם הייתה החלוקה לפי האנשים, לא שייך לומר בין רב למעט, שהרי כל אחד קיבל חלק שווה, אלא ודאי הייתה חלוקת הארץ לפי השבטים. אילו בספרי בפרשת פנחס מבואר לכאורה לא כך. כותב הספרי שהפסוק לפי פקודה ואמור בספר במדבר פרק חוו פסוק נ"ד, בא ללמד שלא נתחלקה ארץ ישראל אלא לכל שבט ושבט לפי משהו, כלומר, אם הוא שבט גדול קיבל חלק גדול, אם הוא שבט קטן קיבל חלק קטן, דהיינו שלא קיבלו כל השבטים חלק שווה. כך גם מפרש רש"י בפירושו לחומש, כי הוא כותב על הפסוק לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, איש לפי פקודיו ייתן נחלתו, מפרש רש"י, שבט שהיה מרובה אוכלוסין נתנו חלק רב, ושבט שהיה מועט אוכלוסין נטלו חלק קטן ביותר. ואם כן, בין רב למעט, אין ביורו על האנשים שאחד קיבל חלק גדול ואחד קיבל חלק קטן. אלא הפסוק הזה מדבר על השבטים, שכל שבט קיבל חלקו על פי הגורל, בין רב וחלוסין שקיבל חלק גדול, ובין מועט שקיבל חלק קטן. אז כדי שלא יסתרו דברי הגמרא כאן למה שכתוב בספרי, והרים המפרשים וביניהם המלבים, האור החיים והתורה תמימה, מפרשים את הגמרא כשיטת הרעבד, שהביאה שיטה מקובצת, שחלוקת הגורל הייתה על המקום בו יהיה כל שבט ושבט, ולא על גודל הקרקע שיקבל באותו מקום. כלומר, זבולון למשל, יקבל את הנחלה הסמוכה לעכו, ונפתלי את הנחלה בגינוסר. אבל לא נקבע בגורל איזה גודל תהיה הנחלה. את זה חילק אחר כך יהושע לפי מספר האנשים שבכל שבט. ובזה היה הספק של הגמרא, אם הגורל היה לפי שבטים, כלומר, איכן כל שבט יקבל חלקו, או לפי אנשים שהגורל יחולק לכל איש את חלקו. פשטה הגמרא ממה שנאמר בין רב למעט בפסוק, אז משמע שלא הייתה חלוקה לפי אנשים, שאם כן מהו שאמר הכתוב בין רב למעט, הרי חלק כולם שווה, אלא ודאי החלוקה והגורל היו לפי שבטים שכל אחד קיבל בגורל את נחלתו, והכוונה בין רב למעט, שחלקי השבטים לא היו שווים וכל שבט קיבל לפי מניין אנשיו. היות וניתן לדרוש את הפסוק באופנים אחרים, מביאה עכשיו הגמרא ראיה נוספת מברייתא. ועוד תניא, ושנינו בפירוש בעוד ברייתא, עתידה ארץ ישראל לעתיד לבוא שתתחלק ל-13 שבטים, כלומר ל-13 חלקים. ולכמן יבואר מי יקבל את החלק? ה-13. שבתחילה כשנכנסו לארץ לא נתחלקה הארץ, אלא ל-12 שבטים. שבט לוי לא קיבל נחלה בפני עצמו, אלא כל שבט ושבט נתן לו ערים לשבט בהן. שנאמר בספר במדבר פרק ל"ה פסוק ב' צו את בני ישראל, ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבט, ומגרש לערים סביבותיהם תיתנו ללוויים. וכן נאמר בספר דברים פרק י' פסוק ט', על כן לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, השם הוא נחלתו, כאשר דיבר השם אלוקיך לו. ומנשה ואפרים כל אחד מהם קיבל חלק בפני עצמו, כמו שאמר יעקב אבינו בספר בראשית פרק ממחת פסוק ה', אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי. המשיכה הברייתא ולא נתחלקה הארץ בזמן יהושע, אלא בכסף. הבינה עכשיו הגמרא ששבט שקיבל קרקע טובה מחברו, נתן לזה שקיבל קרקע גרועה כסף, כפי שווי ההפרש בין הקרקעות, שנאמר על החלוקה בין רב למעט, שצריך לחשב את ההפרש של הממון בין מי שקיבל קרקע טובה ששוויה רב, לבין מי שקיבל קרקע גרועה ששוויה מעט. וכמו שאמר רב יהודה, שאה תבואה בארץ יהודה שווה כחמש שאין תבואה בגליל. וכיוון ששווי הקרקע ביהודה הוא פי חמש משווי הקרקע בגליל, לכן מי שקיבל קרקע ביהודה היה נותן ממון לזה שקיבל קרקע בגליל. ובעצם רב יהודה לא בא לחלוק על דברי תנקה, מה שכן לא כתוב רב יהודה אומר, אלא כתוב אמר רב יהודה, שאין זו לשון מחלוקת וכוונתו לפרש את דברי תנקה, שכיוון שביהודה שוות הקרקעות יותר מבגליל, מי שקיבל חלקו ביהודה היה משלם דמים למי שקיבל חלקו בגליל. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, ולאחר מכן תפשוט ממנה את הספק. אומרת הברייתא, ולא נתחלקה הארץ בזמן יהושע אלא בגורל, שנאמר אך בגורל, ולא נתחלקה אלא באורים ותומים, שנאמר על פי הגורל, על פי משמע אורים ותומים, שנאמר בהם על פיו יצאו. מבררת הברייתא, הכיצד, איך ייתכן שהארץ נתחלקה גם בגורל וגם באורים ותומים? כלומר, מדוע היה צורך בשניהם? הרי ייתכן שהגורל והאורים ותומים יחישו זה את זה. והמהרש"א מפרש שמשמע שהגורל נעשה לפני ששאלו באורים ותומים וללא רוח הקודש, ולכן ייתכן שכשישאלו אחר כך באורים ותומים יחישו זה את זה. מבארת הברייתא, כך הייתה החלוקה. אלעזר שהיה הכהן הגדול מלובש אורים ותומים, ויהושע וכל ישראל עומדים לפניו, וקלפי של שבטים תיבה של עץ שמונחים בה 12 פתקים עם שמות השבטים, וקלפי של תחומין שמונחים בה 12 פתקים של חלקי ארץ ישראל מונחים לפניו. וקודם שאלה את הגורלות היה אלעזר מכוון ברוח הקודש, שואל באורים ותומים איזה גורל יעלה, ואומר על פי האורים ותומים זבולון עולה בגורל בקלפי של השבטים, ותחום עכו עולה עמו. הנחלה הסמוכה לעכו תעלה עבורו בקלפי של התחומין. ומה שנאמר בגמרא, תחום עכו עולה עמו, אין הכוונה שהעיר עכו הייתה בנחלתו, שהרי הייתה בחלק שבט אשר, כמו שמבואר בפסוק בספר שופטים פרק א' פסוק למד א', אשר לא הוריש את יושבי עכו, אלא שנחלת זבולון הייתה ליד עכו. כך תוספות בדיבור המתחיל זבולון. ואילו רבינו תם גורס בגמרא במקום זבולון אשר. לאחר שאמר אלעזר כך, טרף ערב הממונה את פתקי השמות המולכים בקלפי של השבטים, ולמרות שגם קודם העירוב לא היה יודע כל פתק מהו, היה מערב כדי שלא יאמרו שמכוון לקחת שם מסוים בדווקא. ועלה בידו זבולון, והטעם שנכתב קודם שבט זבולון אף שאינו הראשון בשבטים, כיוון שאין הגורל על פי הסדר אלא כדרך מקרה. אילו תוספות ריד כותב שהטעם שהברייתא כתבה דווקא שבטים אילו, משום שרצתה להביא דוגמה משני קצוות ארץ ישראל, וחלקו של שבט זבולון היה במערבה של ארץ ישראל סמוך לעכו, ונפתלי במזרחה של ארץ ישראל. טרף בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום עכו, ונמצא שגם רוח הקודש וגם הגורל כיוונו לדבר אחד. וכיוון שראו ישראל שהגורל עולה כמו שכיוון אלעזר ברוח הקודש מתחילה, מתקררת דעתם ואינם מרננים אחר החלוקה. עוד כותב הרשב"ם, לכאורה יש להקשות מדוע היו צריכים שני קלפיות, אחד של שבטים ואחד של נחלות, הרי די באחד, כגון שהיה אומר עכשיו הגורל על זבולון, והיה נוטל בידו פתק אחד מן הנחלות, ומה שהיה עולה, הרי זה עלה בגורל לזבולון, והוא מתרץ. אם היה עושה כך, אם כן אין החלוקה כולה על ידי הגורל, אלא גם על ידי דיבורו, והתורה אמרה אך בגורל, שהכל יהיה על ידי הגורל. נאמר במדרש תנחומה שהיה הגורל צובח בשעת עלייתו, אני גורל שבט פלוני, עליתי לו במקום פלוני. ומניין שהגורל מדבר? שנאמר על פי הגורל. משיכה הגמרא ומתארת, וחוזר אל עזר ומכוון ברוח הקודש באורים ותומים ואומר, נפתלי עולה ותחום גינוסר, שזו בעצם הכינרת ונקרא שמה כינרת משום שמתוקים פירותיה ככל של כינור. והעיר הזו הייתה בנחלת נפתלי. טרף בקלפי של שבטים ועלה בידו נפתלי, טרף בקלפי של תחומין ועלה בידו תחום גינוסר, וכן כל שבט ושבט. עכשיו מבארת הברייתא כיצד תהיה החלוקה לעתיד לבוא. ולא כחלוקה של עולם הזה, חלוקת הארץ כשנכנסו אליה בני ישראל, חלוקה של העולם הבא, דהכוונה לימות המשיח. שהרי בחלוקת העולם הזה אדם יש לו שדה לבן, שדה תבואה, אין לו שדה פרדס של אילנות. ומי שיש לו שדה פרדס אין לו שדה לבן, אבל העולם הבא אין לך כל אחד ואחד שאין לו נחלה בכל המקומות, בער ובשפלה ובעמק. שנאמר בנבואת יחזקאל על חלוקת הארץ לעתיד לבוא בספר יחזקאל פרק ממחת פסוק למד א', ושערי העיר על שמות שבטי ישראל שערים שלושה צפונה, שער ראובן אחד, שער יהודה אחד, שער לוי אחד, שכל מה שיהיה לשבט אחד יהיה לשבט אחר. אז פשטות הפסוק מדבר על 12 שערי ירושלים שיקראו על שמות 12 השבטים. והגמרא דורשת שכשם שהחלוקה היא בירושלים, אף כנגד זה מכוון שער החלוקה בארץ ישראל. ומכאן מוכיח היד רמה שמה שאמרו כאן לעולם הבא, כוונה לימות המשיח, כי לעולם הבא שמשלמים בו שכר לצדיקים ונפרעים מן הרשעים, אין בו לא אכילה ולא שתייה. אם כן, אין חילוק בין אר שפלה או עמק. שואלים התוספות בדיבור המתחיל העולם, שהרי אמרו בגמרא במסכת בבא קמא דף פ"א עמוד ב', שגם בחלוקת השבטים שנעשתה כשבני ישראל באו לארץ, אין לך מישראל שאין לו בער בשפלה ובנגב. ואם כן, מדוע כתוב בגמרא כאן שרק לעתיד לבוא יהיה כך? ומתרצים התוספות שיש הגורסים שם, אין לך שבט מישראל. ולפי זה, כשנחלקה הארץ, כשנכנסו מהמדבר, רק השבטים קיבלו כל שבט נחלה בער ובעמק. אבל כל אדם לא קיבל בכל מקום, אלא במקום אחד, או בער או בעמק. אבל לעתיד לבוא, כל אחד מישראל יקבל נחלה גם בער וגם בעמק. עוד תירוץ שבעולם הזה אין החלוקה שווה, כי יש אדם אשר קיבל בעמק יותר מן הער, ויש שקיבל בער יותר מן העמק. אבל לעתיד לבוא, כל אחד יקבל שווה בשווה בכל המקומות. אומרת הברייתא, והקדוש ברוך הוא מחלק להם את הארץ בעצמו, שנאמר, ואת הארץ אשר תפילו מנחלה לשבטי ישראל, ואילה מחלוקתם נאום השם. אם כן, פושטת הגמרא עכשיו מהברייתא את הספק האם הארץ נתחלקה לפי שבטים או לפי אנשים, קטנים מיד, מכל מקום שנינו בברייתא, שבתחילה כשנכנסו בני ישראל לארץ, לא נתחלקה הארץ אלא ל-12 שבטים. שמע מינה מוכח מכך, דלשבטים איפלוג, לפי שבטים נתחלקה הארץ ולא לפי אנשים. מסיימת הגמרא ואומרת, שמע מינה אכן מוכח כך. מבררת עכשיו הגמרא את הכתוב בברייתא. אמר מר ובא לאל בברייתא, עתידה ארץ ישראל שתתחלק ל-13 שבטים. שואלת הגמרא אידך למן, למי הוא החלק ה-13 היתר על 12 השבטים? ולמרות שלעתיד לבוא יבוא שבט לוי ויקבל חלק בארץ כשאר השבטים, כמו שכתוב בספר יחזקאל שער לוי אחד, מכל מקום לעתיד לבוא לא יקבלו מנשה ואפרים כל אחד בנפרד, אלא כאמור בפסוק שער יוסף אחד, כלומר שניהם יקבלו חלק אחד ויקראו שבט יוסף. לכן שואלת הגמרא, החלק ה-13 למי? משיבה הגמרא, אמר רב חסדא, החלק ה-13 הוא לנשיא, למלך המשיח. דכתיב בנבואת יחזקאל על חלוקת הארץ לעתיד לבוא בספר יחזקאל פרק מ"ח פסוק י"ט, והעובד העיר יעבדו מכל שבטי ישראל, והמלך הוא עובד העיר שעול הציבור מוטל עליו, והרי הוא כעבד של העם. אומר הכתוב שכל השבטים יעבדו על ידי שיתנו לו לנחלה חלק משטחם. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, הימה, נאמר שמה שאומר הכתוב שיעבדו מכל שבטי ישראל, הכוונה רונגר באלמה, שכירים באלמה, כלומר שישראל יעבדו את הנשיא כתלמידים שעובדים עבור רבם, ולא שיתנו לו חלק בקרקע כשאר שבטים. השיב לו אביי, לא סלקדאי, תחלת עלי בדעתך כן, דכתיב, נאמר שם בפסוק בספר יחזקאל, והנותר לנשיא מזה ומזה, מצד זה ומצד זה, לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. משמע שהמלך נוטל חלק בקרקע לעצמו חוץ ממה שניתן לתרומת הקודש ולאחוזת העיר. לפי המבואר בנבואת יחזקאל בספר יחזקאל פרק מ"ה פסוקים א' עד ז', וכן פרק מ"ח, על חלוקת הארץ לעתיד לבוא, תהיה החלוקה שונה ממה שהייתה כשנכנסו לארץ. לעתיד לבוא תחולק הארץ ל-13 חלקים, כל חלק יהיה אורכו ממזרח למערב, לפי רוחב הארץ באותו מקום. וכל החלקים יהיו שווים ברוחבם. רוחב כל רצועה 25,000 קנים. אורך קנה הוא 6 אמות, נמצא שרוחב כל רצועה 150,000 אמה, שהם 75 מיל. 7 הרצועות הצפוניות יהיו נחלות של 7 שבטים הבאים. דן, אשר, נפתלי, מנשה, אפרים, ראובן ויהודה. 5 הרצועות הדרומיות יהיו הנחלות של בנימין, שמעון, יששכר, זבולון וגד. הרצועה האמצעית קרויה תרומה, והיא נמצאת בין שבט יהודה לבנימין. בתוך התרומה יהיה חלק של 25,000 קנים על 25,000 קנים, שישמש לקודש ולעיר, ויחולק ל3 חלקים. החלק שצמוד לשבט יהודה, שהוא החלק הצפוני שבתוך התרומה, בשיעור של 25,000 קנים ממזרח למערב על 10,000 קנים מצפון לדרום, יהיה לכהנים, ובתוך החלק הזה יהיה מקום המקדש, שהוא 500 קנים על 500 קנים ו-50 אמה מגרש סביב למקדש. החלק השני הסמוך לחלק הראשון, 25,000 קנים ממזרח למערב על 10,000 קנים מצפון לדרום, ללוויים. החלק השלישי, 25,000 קנים ממזרח למערב על 5,000 קנים מצפון לדרום, יהיו לאחוזת העיר. השטח שנשאר בתרומה ממזרח וממערב למרובה זה של 25,000 על 25,000 יהיה לנחלת הנשיא, כלומר השטח מצד מערב הקרוב לשפת הים התיכון והשטח מצד מזרח הקרוב לים המלח. ממשיכה הגמרא לבאר את דברי הברייתא, שנינו בברייתא ולא נתחלקה ארץ ישראל אלא לכספים, שנאמר בין רב למעט. שואלת הגמרא, למאי, לגבי מה נאמר הדין הזה שהתחלקה הארץ לפי שוויה, ולכן הוא צריך המקבל חלק טוב לשלם ממון למי שקיבל חלק רע. הילה, אם נאמר לשופרה וסניה, לקרקע טובה ורעה, שמי שקיבל קרקע טובה נתן ממון לזה שקיבל קרקע רעה, זה לא ייתכן. אתה בשופטני עסקינן? האם אנו עסקים באנשים שוטים שמוכנים להסתלק מקרקע טובה לקרקע רעה תמורת דמים? כלומר, ודאי שאם קרקע ביהודה הייתה טובה פי חמש מקרקע בגליל, מי שהיה נוטל חלק בגליל לא היה נוטל את ההפרש בדמים, אלא היה נוטל קרקע גדולה פי חמש מאשר מי שנטל ביהודה. בשיבה הגמרא, אלא מי שקיבל קרקע גרועה קיבל חלק גדול יותר ממי שקיבל קרקע טובה. מה ששנינו בברייתא שארץ נתחלקה לכספים, הכוונה לקרובה ורחוקה, שקרקע הקרובה לירושלים שווה יותר מקרקע רחוקה מירושלים, לפי שהיא קרובה לבית המקדש, והעולה לרגל אינו צריך ללכת דרך ארוכה. ועוד, שקרקע רחוקה מירושלים הרי היא קרובה לשאר העמים, והאדם דואג מפניהם, ושווה פחות מזו שקרובה לירושלים, ולכן מי שיש לו קרקע קרובה לירושלים, נותן דמים לזה שהקרקע שלו רחוקה. לפי זה, רב יהודה שאמר את דבריו לאל אחרי דברי תנא קמא שאמר ולא נתחלקה אלא בכסף, לא בא לפרש את דברי תנא קמא, אלא זו אמרה בפני עצמה, שקרקע בגליל שווה פחות מביהודה, ולכן נוטל זה שבגליל יותר קרקע מזה שביהודה. או אפשר לומר, שרב יהודה בא לפרש את דברי תנא קמא ולומר, שקרקע בגליל כיוון שהיא רחוקה מירושלים שווה פחות, ולא מחמת שהקרקע עצמה פחות טובה, ולכן נוטל בעל הקרקע דמי מזה שקיבל נחלתו בירושלים. כך מפרש הרשב"ם. תולה הגמרא את העניין הזה במחלוקת תנאים, כתנאי. מה שנאמר בברייתא שמי שקיבל קרקע קרובה לירושלים נותן מעות לזה שקיבל קרקע רחוקה מירושלים, נחלקו בזה תנאים. רבי אליעזר אומר ארץ ישראל בכספים האלוה, דהיינו זה שקיבל קרקע קרובה לירושלים נתן מעות למי שקיבל קרקע רחוקה מירושלים כדי להשוות ביניהם. רבי יהושע אומר בקרקע האלוה, זה שקיבל קרקע רחוקה מירושלים קיבל קרקע גדולה יותר ממי שקיבל קרקע סמוכה לירושלים. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא ולא נתחלקה אלא בגורל שנאמר אך בגורל. לא נתחלקה ארץ ישראל בזמן יהושע אלא בגורל שנאמר אך בגורל. מביאה הגמרא ברייתא דורשת את הפסוק הזה באופן אחר. תנא, שנינו בברייתא אמרה תורה אך בגורל, ומהלשון אך שזה מיעוט, יש לדרוש שיצאו מכלל זה יהושע וכלב. שואלת הגמרא למאי, לגבי מה אמרה הברייתא שיצאו יהושע וכלב? הילי, מה אם נאמר ש... לא שקול כלל, שיהושע וכלב לא לקחו חלק כלל בארץ, אי אפשר לומר כן. שהרי אשת דלאו דידעו שקול, דידעו מבעיה. הרי שקיבלו אף חלק שאינו שלהם, דהיינו שנטלו את חלקם של שאר המרגלים כמבואר לאל בדף קוף יותחת עמוד ב'. אז בוודאי שקיבלו גם את החלק שלהם. כי לאל נתבהר שיש אומרים שנטלו אף את חלקם של הדת קורח, דהיינו 250 מי שהשתתפו עם קורח במחלוקתו עם משה. משיבה הגמרא, אלא מה שנאמר בברייתא יצאו יהושע וכלב, הכוונה שלא נטלו את חלקם בגורל אלא על פי השם, על פי מה שציווה השם בפירוש שיתנו ליהושע וכלב. מבארת הגמרא איכה נאמר בפסוקים שיהושע וכלב נטלו חלקם על פי השם. אומרת הגמרא, יהושע קיבל את חלקו על פי השם, דכתיב וחלוקת הארץ ספר יהושע פרק י"ט פסוק נון, על פי השם נתנו לו את העיר אשר שאל את תמנת סרח בער אפרים. שואלת הגמרא, כתיב בפסוק שהובא עכשיו נאמר שיהושע קיבל את תמנת סרח. וכך גם נאמר לגבי קבורתו בספר יהושע פרק חבדל את פסוק לעמד, והקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח. וכתיב נאמר בספר שופטים פרק ב' פסוק ת', והקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס. מדוע נקרא שם אותו מקום בספר יהושע תמנת סרח, ואילו בספר שופטים הוא נקרא תמנת חרס? משיבה הגמרא, אמר רבי אלעזר, בתחילה קודם שקיבלה יהושע היו פירותיה רעים ויבישים כחרס, ונקראת תמנת חרס. ולבסוף, אחר שקיבלה יהושע, גרמה זכותו והיו פירותיה שמנים וטובים, עד שברוב שומנן היו מסריחים ומתקלקלים, הם היו משאירים אותם זמן רב, ולכן נקראה תמנת סרח. ואיכא דאמרי, יש שפרשו למה נקראה פעם סרח ופעם חרס, שבתחילה קודם שקיבלה יהושע היו פירותיה מסריחים מרוב שומנן, ולא היו משתמרים, ולכן נקראה תמנת סרח. בסוף אחר שקיבלה יהושע, גרמה סחותו, והיו פירותיה כחרס, שלא היו שמנים מדי, והיו טובים להישמר זמן רב, ונקראה תמנת חרס. רש"י כתב עוד פירוש בספר יהושע, שהיה שמה תמנת סרח, ומה שבמקום אחר הכתוב קורא אותה תמנת חרס, הוא על שם שהעמידו תמונת חמה על קברו, והחמה נקראת חרס, כנאמר בספר יוב פרק ט' פסוק ז', האומר לחרס ולא יזרח. כדי לומר זה הוא, יהושע שהעמיד החמה במלחמת גבעון, וכל העובר על קברו אומר, חבל שעשה דבר גדול כזה, ומת. והרד"ק כותב שתמנת חרס ותמנת צרח, אותו מקום, שלפעמים מתחלפים האותיות, כמו כסב וכבס, שהוא אחד, וחמו הוא הרבה. וערת הגמרא מניין שכלב קיבל חלק בארץ על פי השם, כלב אומרת הגמרא קיבל חלקו על פי השם, דכתיב בספר שופטים פרק א' פסוק חף, והיתנו לכלב את חברון אשר דיבר משה, ויורש משם את שלושה בני הענק, היכן דיבר משה, בספר דברים פרק א', פסוקים למדלת עד למדווה ונאמר, וישמע השם את כל דבריכם ויקצוב וישבה למור, אם יראה איש מהאנשים האלה וגומר את הארץ וגומר, זולתי כלב בן יפונה, הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו. וזוהי חברון, כפי שנאמר בגמרא במסכת סוטה דף למדלת עמוד ב', ויבוא עד חברון, מלמד שנשתתח כלב על מערת קברי האבות שבחברון והתפלל שם לפני המקום, שיצילהו מעצת מרגלים שלא ייקשל עמהם. נמצא שכלב קיבל את חלקו על פי השם. מקשה הגמרא, איך ייתכן שכלב קיבל את חברון, והרי חברון עיר מקלט הווי. חברון הייתה עיר מקלט לרוצח בשגגה. כאן נאמר בספר יהושע פרק רפא לפסוק י' ג' תרץ את הגמרא, אמר אביי, ולא קיבל כלב את חברון עצמה, אלא את פרווהה, הכפרים והשדות שסביבות העיר וחוץ למגרשיה. דכתיב בספר יהושע פרק רפא לפסוק י' ב' את שדה העיר ואת חצריה נתנו לכלב בן יפונה באחוזתו. והכפרים והשדות הללו נקראים על שם העיר, ולכן כתוב בפסוק שכלב קיבל את חברון. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף קכ"ב עמוד ב'. משנתנו עוסקת בחילוקים בין ירושת נכסי האב לירושת נכסי האם. וכך אומרת המשנה בדף קכ"ב עמוד ב', אחד הבן ואחד הבת שווים בנחלה, והגמרא תבהר מה כוונת המשנה בזה. אלא שהבן הבכור נוטל פי שניים משאר אחיו בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם, אלא כשאר אחיו. והגמרא לכמן תבהר שמחלקים את הירושה כאילו יש בן נוסף, והבכור נוטל את החלק הזה. למשל, אם יש תשעה אחים, מחלקים את הירושה לעשרה חלקים, הבכור נוטל שני חלקים, ושמונת האחים נוטלים כל אחד חלק אחד. ולעיל בדקוף י' א' עמוד ב', דרשה הגמרא מהפסוק בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז', כי את הבכור בן הסנועה יקיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. משפט הבכורה נאמר רק בנכסי האיש ולא בנכסי האישה. ושם מפרש הרשב"ם שלשון לא שנאמרה בפסוק מתייחס לאב, שרק לגבי ירושת האב נאמר משפט הבכורה, שבנו הבכור יורש פי שניים ולא לגבי ירושת האם. דין נוסף אומרת המשנה, והבנות של המת, אף שאינן יורשות אותו במקום שיש בנים, מכל מקום הן ניזונות מנכסי האב עד שינסו, לפי שאחד מתנאי הכתובה שמתחייב הבעל לאשתו הוא, שאם ימות וירשו בניו, בנותיה יהיו ניזונות מנכסיו, כאמור במסכת כתובות דף נ"ב עמוד ב', ואפילו אם אחמת מזונותיהן, לא יישאר ממון מהירושה כלל לבנים. ומבואר לכמן בדף קוף למתת עמוד ב', שכך היא דעת חכמים, אבל דעת אדמון, שיכול הבן לומר, מפני שאני זכר הפסדתי, כלומר, גם אם איני קודם לבת בירושה, מכל מקום אין סיבה שיהיה פחות מהבנות, ולכן הבנים והבנות יחד, סובר אדמון, ניזונים מהנכסים. מסיים את המשנה ואומרת, ואינן ניזונות מנכסי האם. אם מתה האם ויש לה בנים, הבנות אינם ניזונות מנכסיה של האם, כיוון שתנאי כתובה זה נעשה על ידי האב בלבד, ואילו האם אינה חייבת בכך. כותב הריטב"א שגם המלבוש הוא בכלל המזונות הראוי לבנות מנכסי האב, והוא מוסיף שגם כסף הנדוניה לנישואיהן ניתן להם רק מנכסי האב ולא מנכסי האם. אילו היה דרמה חולק על הדין הזה וכותב, שכסף הנדוניה לנישואיה הבנות ניתן להם גם מנכסי האם, כיוון שהנדוניה אינה ניתנת להם מחמת תנאי כתובה, אלא תקנת חכמים היא שמוטל על האב להשיא את בנותיו. אז כשם שהאב חייב בכך, גם האם חייבת בכך, ולכן אף אם מתה האם, נוטלות הבנות מנכסיה כסף לנדונייתן. זוהי המשנה שלנו, בדף קכ"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא, מה פירוש האמור במשנה, אחד הבן ואחד הבת לנחלה? אילי, מה אם נאמר שמשנתנו באה לומר, דיירתי כי הדדי, שהבן והבת יורשים את אביהם יחד וחולקים בנכסיו שווה בשווה? לא ייתכן לומר כן. דהתנן, שהרי למדנו במשנה, לאל בדף קט"ו עמוד א', וכן במסכת כתובות דף צדי עמוד א', בן קודם בירושה לבת, שאם היו לאדם בנים ובנות ומת, הבנים יורשים את הנכסים ואין הבנות יורשות, וכן, כל יוצא ירחו של בן, בני בניו עד סוף כל הדורות קודמין בירושה אפילו לבת המת עצמו. ומביאה עכשיו הגמרא כמה ביורים מדברי האמוראים על דברי המשנה, ובסוגריים מופיעה המילה סימן נפשם. האותיות הללו הם ראשי תיבות של שמות האמוראים המבארים את המשנה, שהם רב נחמן בר יצחק זה הנון, רב פאפה זה הפי, רב אשי זה השין, ומר בר אבשי זה המם. כאמור, המילה נפשם, סימן לארבעת האמוראים הללו. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר. אחד הבן, אחד הבת, שווים בכך שבשעה שהם נוטלים את הירושה, דהיינו או הבנים או הבנות במקום שאין בנים, הם נוטלים בראוי כבמוחזק, כלומר, יורשים גם נכסים שעדיין לא היו בחזקת אביהם, אלא רק ראויים לבוא לידו, כגון, שבשעת מיטת ראובן היה יעקב אביו חי, ומת יעקב לאחר מכן, שאז יורשים בני או בנות ראובן את נכסי יעקב, שהיה ראוי להוריש את נכסיו לאביהם, כשם שהם יורשים את הנכסים שהיו מוחזקים ביד אביהם בשעה שמת. והתחדש במשנה שגם בנות יורשות בראוי כבמוחזק. והטעם שהיה מקום לחלק בין ראוי למוחזק, זה מחמת שמצינו חילוק כזה לגבי ירושת בכור. דורשת הגמרא במסכת בכורות דף נ"ב עמוד א' מהפסוק הנאמר בנחלת הבכור בספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכורה. דורשת הגמרא מהלשון בכל אשר ימצא לו, שהוא יורש פי שניים רק בנכסים המצויים בידו, ולא בנכסים הראויים להימצא. בקשה הגמרא הנה מתנינה, גם את הדין הזה שנינו במשנה לאל בדף קט"ז עמוד ב', בנות צלופחד, נאמר שם במשנה, נטלו שלושה חלקים בנחלה, בנחלת ארץ ישראל. חלק אחד הוא חלק שהיה ראוי לאביהן צלופחד שהיה מיוצאי מצרים ומת במדבר, וחלקו של צלופחד שהיה ראוי לירש עם אחיו בנכסי חפר אביו, שגם הוא היה מיוצאי מצרים ומת במדבר. מוכח מכאן שגם בנות יורשות בראוי כבמוחזק, שרי לא התבהר במשנה מי מת קודם, ומשמע שאף אם צלופחד מת לפני חפר אביו, קודם שירש את חלקו, היו בנותיו יורשות את החלק שהיה ראוי אביהם לירש מחפר. הנה מוכח שבנות יורשות בראוי כבמוחזק. ועוד קשה, אפילו אם נאמר שברישה באמת אין חידוש, והובאה הריש אגב הסיפה, הרי אם כן קשה, מה הפירוש הלשון, אלא שהבן נוטל פי שניים בנכסי אביו, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם, שמשמעותו שהדין הנוסף בא למעט מהדין הקודם, והרי לפי ביורו של רב נחמן ברישה, לא עסקה המשנה כלל בחילוק בין ירושת האב לירושת האם, אלא בירושת הבנים והבנות, ואין שייכות בין הדינים. ונסביר עוד, כלומר, לפי ביורו של רב נחמן, כיוון שבתחילה עוסקת המשנה בעניין בן ובת ששווים הם לגבי שיורשים ראוי כבמוחזק, הייתה צריכה המשנה להמשיך ולכתוב, אלא שהבן נוטל פי שניים מהנכסים, אבל לא הבת, והבת ניזונת מן הנכסים, אבל לא הבן, ובאופן זה הייתה מובנת הלשון אלא. אבל כיוון שעוברת המשנה לחילוקים שבין ירושת האב לירושת האם, לא שייכת הלשון אלא, אלא אמר רב פאפה, מביא רב פאפה ביור אחר בדברי המשנה, אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, אחד הבן היורשת נכסי אביו, אחד הבת היורשת במקום שאין בנים, שווים הם בכך שנוטלין חלק בירושת הבכורה הראויה לבוא לידי אביהם. שאם היה אביהם בכור וראוי ליטול שני חלקים בירושת אביו, ומת האב קודם שמת אביו, כשימות אביו נוטלים יורשי הבן את שני החלקים שהיו ראויים לבוא לידי אביהם. שואלת הגמרא הנה מתנינה, גם את הדין הזה כבר שנינו באותה משנה של בנות צלופחד האמורה לאל, כך נאמר שם, ושהיה צלופחד בכור ונוטל שני חלקים, כלומר, שבנות צלופחד נטלו את שני החלקים שהיה צלופחד ראוי ליטול בנכסי אביו חפר. זאת מחמת שהיה בכור, הנה מוכח, שאף בנות לוטלות את חלק הבכורה שהיה ראוי לאביהם, מדוע הוא צריכה משנתנו להשמיע את הדין הזה. ועוד מקשה הגמרא על ביורו של רב פאפה, מהי אלא? מהו שאמרו במשנה אלא? והרי אין שייכות בין הדין האמור בריש על הדין האמור בסיפה, כמו שהקשתה הגמרא לאל על ביורו של רב נחמן. מכוח הקושיות הללו, אלא אמר רב אשי, רב אשי מביא ביור אחר לדברי המשנה, אחי כאמר. כך כוונת התנא לומר, אחד בן בן הבנים הראויים לירש את אביהם, ואחד בת בן הבנות הראויות לירש את אביהן, במקום שאין בנים, אם אמר אביהם קודם שמת על בן או בת אלו, יירש כל נכסי, דבריו קיימים, ויירש זה את כל נכסיו, ואין לשאר היורשים כלום בנכסים. ואף שדין התורה הוא שכל הבנים יורשים בשווה, אין האב נחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה שדבריו בתהילים. למה הוא לא נחשב מתנה על מה שכתוב בתורה? כיוון שאף ללא דבריו היה בן זה יורשו במקצת, ויכול האב להוסיף ונאנחיל לו את כל נכסיו. ולכמן, בדף קופלמד עמוד א', ילמדו את הדין הזה מהפסוק האמור בספר דברים פרק רפא לפסוק ת' ז', מהפסוק ביום הנחילו את בניו, שיכול להנחיל להם כל מה שירצה. אמנם, אם אמר זאת על מי שאינו ראוי ליורשו, אין דבריו קיימים כיוון שהוא מתנה על מה שכתוב בתורה ואין תנאו קיים. שואלת הגמרא כמן, כדעת מי סוברת משנתנו, בוודאי זוהי דעתו כרבי יוחנן בן ברוקה. הסובר לכמן בדף קופלמד עמוד א' שיכול האב לעשות כן, כאילו לדעת חכמים דברי אב בתהילים ויורשים אותו כל הבנים או כל הבנות בשווה. ואם כן קשה, הקטן הילה לכמן, הרי כבר נשנה הדין הזה לכמן במשנה, ושם נאמר רבי יוחנן בן ברוקה אומר, האומר איש פלוני יירש את כל נכסה, אם אמר כן על מי שראוי ליורשו, דבריו קיימים. אבל אם אמר כן על מי שאינו ראוי ליורשו, אין דבריו קיימים. כן, חוזרת השאלה, מדוע צריכה משנתנו לכתוב את הדין הזה? וכי תימה, אם תאמר שדין זה נשנה כאן, כיוון דקסטמלן, שנה רבית המשנה הזו בסתם, ללא מחלוקת כרבי יוחנן בן ברוקה, כדי ללמדנו שהלכה כמותו, אי אפשר לומר כן, שהרי סדר משניות אילו, סתם ואחר כך מחלוקת היא. והכלל הוא שסתם ואחר כך מחלוקת, אין הלכה כסתם. ואם כן שוב קשה, מדוע הוא צריכה משנתנו להשמיע את הדין הזה? ועוד קשה, גם אם תיישב את הקושייה הראשונה ותאמר שהרבה פעמים יש סתם ואחר כך מחלוקת, שבתחילה ראה רבי את דברי התנא ההוא וסתמן, ואחר כך חזר בו ופרשו, ומשנה ראשונה לא זזה ממקומה, עדיין יהיה קשה, מה הכוונת התנא בלשון אלה? מהי אלה? כמו שהקשתה הגמרא לאל על רב נחמן ורב פאפה. אלא אמר מר ברבשי. מר ברבשי מביא ישוב אחר לדברי המשנה. אחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, אחד הבן ואחד הבת שווים בירושת נכסי האם ובנכסי האב. אין חילוק בנכסי האב לנכסי האם. בין אם יורשם בן או שיורשת זאת בת. כשאין בן. אלא בדבר זה שבו יש חילוק ביניהם. שהבן כשהוא בחור נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. אבל בת היורשת, אף אם בבכורה, אינה יורשת פי שניים, לא בנכסי האב ולא בנכסי האם. מכאן דורשים זאת? דורש הספרי בפרשת כי תיצא על הפסוק וילדו לו בנים, הבנים בתורה הזאת תורת הבכורה, ואין הבנות בתורה הזו בתורת הבכורה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא המבארת כיצד משערים פי שניים של חלק בכורה. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בפרשת ירושת הבכור, ספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר ימצא לו. מה שאמר הפסוק פי שניים, פירושו פי שניים שני חלקים, שכל אחד מהם הוא כאחד, כחלק של אחד האחים. דהיינו שאם היו חמישה אחים, מחלקים את הנכסים לשישה חלקים, והבחור נוטה לשניים. מברר את הברייתא את הדרשה ושואלת, אתה אומר שפירוש הפסוק הוא שהבחור מקבל פי שניים כאחד? או אינו, אולי זה לא כך, אלא הבחור מקבל פי שניים שני חלקים בכל הנכסים כולם, שבכל מקרה נוטה לבחור שני שליש מכל הנכסים, ואף אם יש לו כמה אחים יחלקו כולם בשליש הנותר. היד רמה כותב שהברייתא הייתה צריכה לומר שיהיה נוטל פי שניים בכולן, כלומר בכל האחים, שיטול פי שניים מירושת כל האחים יחד. אבל כיוון שסתם לשון פי שניים לא משמע על כל החלקים אלא על חלק אחד, לכן נקטה הברייתא לשון כל הנכסים. משיבה הברייתא ואומרת, ודינו, הדעת נותנת שהבכור יקבל פי שניים רק כנגד חלק של אחד האחים ולא כנגד כולם. שהרי דין זה של ירושת פי שניים בבכור, הוא בין אם חלקו בירושה הוא רק עם אח אחד, ובין אם חלקו בירושה הוא עם חמישה אחים נוספים. יש ללמוד זה מזה. מה באופן שחלקו בירושה הוא עם אח אחד, הבכור מקבל פי שניים כנגד אחד, כך הדין אף שמקבל חלקו וחולק בירושה עם חמישה אחים נוספים, מקבל הבכור פי שניים רק כנגד אחד מן האחים ולא פי שניים מכולם. מנסה הברייתא לדחות את הסברה הזו ואומרת, או קלח לדרך זו, שמא תלך בדרשה הזו בדרך אחרת ותדרוש כך. הרי חלקו של הבכור הוא בין כשיורש עם אחד ובין עם חלקו עם חמישה, אם כן יש לדמותם כך. מה באופן שחלקו עם אחד מקבל הבכור פי שניים בכל הנכסים? שהרי מחלקים את הנכסים לשלושה, והבכור מקבל שני שליש ואחיו מקבל שליש, אף באופן שחלקו של הבכור הוא עם חמישה, יקבל הבכור פי שניים בכל הנכסים, דהיינו שני שליש מכל הנכסים וחמשת אחיו יתחלקו בשליש הנותר. דוחה הברייתא ואומרת, תלמוד לומר, לכך נאמר בפסוק הקודם, ספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. הרי לכאורה הפסוק הזה מיותר, כי בפסוק שאחריו כתוב שהבכור נוטל פי שניים, כנאמר, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים. אלא ודאי מכך שכתבה התורה ביום הנחילו את בניו ותלתה את עיקר הירושה באחים ולא בבחור. יש ללמוד שהתורה ריבתה נהלה אצל אחין. באה התורה ללמד שיש אופנים שרוב הירושה מגיעה ליד האחים הפשוטים ולא ליד הבחור. דהיינו, כשיש לבחור שלושה אחים או יותר. ובאופן כזה שיש לבחור שלושה אחים, מחלקים את הירושה לחמישה חלקים, ומקבל לבחור שתי חמישיות, ושלושת אחיו שלוש חמישיות. אמנם אם היו לבחור שני אחים, היו מחלקים את הירושה לארבעה חלקים, והבחור נוטל שני חלקים, שזה חצי הירושה, ושני האחים נוטלים את שני החלקים הנותרים. אם כן, זה בא ללמד שאין הבחור נוטל פי שניים מכל הנכסים, שאם כן, לעולם רוב הירושה מגיע על ידי הבחור. הרי מדרשה זו מוכח, שאין עליך לדון כלשון האחרון שהבחור מקבל פי שניים בכל הנכסים, אלא כלשון הראשון שהבחור מקבל פי שניים מאחד האחים. ומביאה הברייתא ראיה נוספת לדין הזה, ואומר, יש ללמוד את הדבר הזה מפסוק נוסף בספר דברי הימים א', פרק ה', פסוק א'. ובני ראובן בחור ישראל כי הוא הבחור והללו יצועי אביו, ניתנה בחורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבחורה. כלומר, ראובן הוא הבחור וכיוון שחילל את יצועי אביו, נהנש וניתנה בחורתו ליוסף. ולא שהתייחס יוסף לגמרי להיות בחור, אלא רק לעניין נטילת שני חלקים בירושה כמו בחור. ספר בראשית פרק למד ה' פסוק חב ב' נאמר, וילך ראובן וישכב את בילה פילגש אביו, וכותב שם רשי על פי דברי הגמרא במסכת שבת דף נ"ה עמוד ב', שמתוך שבלבל משכבו של אביו, מעלה עליו הכתוב כאילו שחווה. ולמה בלבל וחילל יצואב? מפני שכשמת הרחל, נטל יעקב מיטתו שהייתה נתונה באוהל רחל, תמיד, ונתנה באוהל בילה, בא ראובן וטבע עילבון אמו, ובלבל את משכבו. כותב המלבים בספר דברי הימים על דרך הדרש, שהאבות עצמם היו מסופקים עם דינם כבן נוח או כישראל. אם היה להם דין ישראל, מגיעה הבכורה ליוסף, כי קידושי רחל שקדשה יעקב בכסף בשכר עבודה, קדמו לקידושי לאה, ונישואי לאה שהייתה אחות אשתו היו שלא כדין. אבל אם היו כדין בן נוח שאין נוהג בהם קידושי כסף, אז קידושי לאה היו קודמים, ומגיעה הבכורה לראובן. ועל ידי שחילל יצועי אביו, שאין לו תקנה רק כפי דין ישראל, שבדין ישראל פילגש אביו מותרת, כי נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו, והוא הדין לפילגש אביו, שהיא בלא קידושין, ולכן הייתה זו תקנתו, מה שלקחו ממנו הבכורה, להורות שהם נידונים בדין ישראל, ולא חטא באשת אביו. שאלת השאלה, הרי לכמן במשנה בדף קכ"ו עמוד ב' נאמר, האומר בני הבכור לא ייטול פי שניים, לא אמר כלום, אז איך העביר יעקב את הבכורה מראובן? מבאר התורה תמימה בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, על פי מה שכתב הרמב"ן, שהדין הזה שאי אפשר להעביר את הבכורה נוהג רק בחיי הבכור, אבל אם מת הבכור בחיי אביו, אם רצה הזקן יכול לומר בני זה יירש כך ויורשי בני הבכור ירשו כך. ואינו עובר בלב במה שאינו נותן ליורשי בנו הבכור כפליים בירושה. כיוון שהדין הזה נלמד מהפסוק, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. ולא מצינו שנאמר בתורה על פני אלא בחיי האדם. כמו שנאמר על פני אהרון אביהם וכן על פני תרח. דברי הרמב"ן הללו הובאו להלכה בקצות החושן סימן רפ"א סעיף קטן ד'. לפי זה הוסיף לחדש התורה תמימה שגם אם הבכור חי, יכול אביו לומר שלאחר מיתת הבכור לא יקבלו בניו פי שניים. וזה הטעם גם אצל יעקב אבינו, שהרי מה שנטל יעקב את הבכורה, לא היה זה מראובן עצמו ליוסף עצמו, שהרי ראובן ויוסף לא נכנסו לארץ, אלא מבני ראובן לבני יוסף. באופן זה, אין איסור. ממשיכה הברייתא בהוכחה ואומרת ואומר, שם בספר דברי הימים, כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. יהודה גבר על אחיו, כמו שנאמר גור אריה יהודה, ולנגיד, כלומר המלוכה תהיה ממנו מזרו, אבל הבכורה בירושה תהיה ליוסף. כך מפרש רשי. יש לדרוש שבפסוקים אלו נאמרה לשון בכורה ליוסף, וכן נאמרה לשון בכורה לדורות. שנאמר, ספר דברים פרק כ"א פסוק י"ז, לא משפט הבכורה. מה לגבי בכורה אמורה ליוסף הכוונה שקיבל פי שניים כאחד מן האחים? כפי שהגמרא תפרש בהמשך, אב בכורה אמורה לדורות, היינו שיקבל הבכור פי שניים כאחד, ולא פי שניים בכל הנכסים. ואומר, מביאה הגמרא הוכחה נוספת, בברכת יעקב ליוסף בספר בראשית פרק ממ"ח פסוק כ"ב נאמר, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, חלק אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, וכי בחרבו ובקשתו לקח, ולא כבר נאמר בספר תהילים ממ"ד, כי לא וקשתי אבטח וחרבי לא תשייני, אלא חרבי זו תפילה, קשתי זו בקשה. והגמרא בהמשך תבאר איך זה מוכח מהפסוק הזה. בררת הגמרא מה לומדת הברייתא מכל הפסוקים שהובאו בה, מה היא ואומר, מה זה שאמרה הברייתא ואומר ובני ראובן בחור ישראל, כלומר מדוע הוצרכה הברייתא לראיה נוספת ולא היה די לה לברייתא במה שהוכיחה מהפסוק והיה ביום הנחילו את בניו. משיבה הגמרא כך היא כוונת הברייתא, וכי תימא אם תאמר שיש לדחות הראיה מהפסוק והיה ביום הנחילו, כיוון דאי הפסוק הזה לחדר רבי יוחנן בן ברוקה ודעתה, זה בא ללמד את דינו של רבי יוחנן בן ברוקה. מה אומר דינו של רבי יוחנן בן ברוקה? האומר על בן אחד מבניו שירש את כל נכסיו, דבריו חלים. גם מבואר לקמן בדף קוף למד עמוד א', והוא לומד זאת מהפסוק הזה. לכן אומרת הברייתא, תשמע בו ושמע דין זה, מהפסוק ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף. וכשם שבכורתו הנאמר ביוסף הכוונה שקיבל פי שניים מכל אחד מהאחים, אף מה שנאמר לגבי בכור לא משפט הבכורה, הכוונה שיטול פי שניים מכל אחד מהאחים ולא פי שניים בכל הנכסים. שאלת השאלה, הרי במסכת בבא קמא דף ב' עמוד ב' נאמר שאין למדים דברי תורה מדברי קבלה, לא לומדים דברי תורה מנביאים וכתובים, אז איך אפשר ללמוד את הפסוק בתורה בעניין הבכורה ממה שנאמר בספר דברי הימים? תרץ הרשב"ם שהדבר הזה אינו אלא גילוי על דבר שאיננו יודעים את ביאורו, הוא לא מלמד דבר הלכה חדש, ואת זה כן לומדים מדברי קבלה. דהיינו, הכתוב מלמד רק מהו החלק בכורה. על זה המשיכה הברייתא ואמרה, וכי תימא, ואם עדיין תקשה ותאמר, שלשון בכורה שנאמרה בפרשת בכור מלשון בכורתו שנאמרה אצל יוסף לא גמרינן, אי אפשר ללמוד, כיוון שאין זו אותה לשון ממש. תשמע בו ושמע ראיה מהפסוק והבכורה ליוסף. וכשם שבלשון זו הכוונה שיוסף קיבל פי שניים מאחד האחים, כך בלשון בכורה אמורה בבכור רגיל הכוונה שיקבל פי שניים מאחד האחים. וסיימה על זה בברייתא, וכי תימא אם עדיין תקשה ותאמר יוסף גוף ויוסף עצמו, ממאי דפי שניים כאחד אבא, מניין שהוא קיבל פי שניים כנגד אחד מהאחים ולא כנגד כולם. תשמע, בואו שמע ראיה מהפסוק, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, והיינו שקיבל יוסף רק חלק אחד נוסף על שאר האחים. אמר לי רב פאפה לאביי, מה כשרב פאפה לאביי, מניין שיוסף קיבל מחמת בכורתו חלק כנגד אחד האחים? אם השם הנאמר שקיבל פחות מכך, כגון דיקלה באלמה, עץ דקל אחד או קרקע מועטת, שאוסיף לו יעקב בשל בכורתו, ולא חלק שלם כשיהיו חלק אחד האחים. אמר לי, השיב לו אביי, עליך אמר קראה, כדי שלא תאמר כך, נאמר בפסוק בספר בראשית, פרק ממחת פסוק ה', אפרים ומנשה כי ראובן ושימון יהיו לי, כלומר, אפרים ומנשה שהם בניו של יוסף, כל אחד מהם יקבל חלק בפני עצמו כשאר השבטים, הרי שיוסף קיבל פי שניים מכל אחד מהאחים. שרי מסקנת הגמרא לעיל בדף קוף חב ב' עמוד א', שארץ ישראל נתחלקה לשבטים, כלומר ל-12 חלקים שווים. כיוון שמנשה ואפרים כל אחד מהם קיבל חלק, נמצא שיוסף נטל פי שניים כנגד חלק אחד של האחים. והטעם שלא הביאו בברייתא את הפסוק אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי, כדי ללמד שיוסף קיבל פי שניים כאחד, משום שהיה פשוט לטענה שהפסוק ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, הוא על הנאמר קודם לכן כי ראובן ושמעון יהיו לי. אגב, שהובא בברייתא שיעקב העביר את הבכורה מראובן ליוסף, מבאר את הגמרא את העניין הזה. באי מני שאל ממנו רבי חלבו מרבי שמואל בר נחמני, מה ראה יעקב שנטל את הבכורה מראובן ונתנה ליוסף? והגמרא מיד תמאה על שאלתו שרבי חלבו, מה ראה יעקב שנטל את הבכורה מראובן? הרי הוא וחללו יצואי אביו כתיב. כך בספר דברי הימים א' פרק א' פסוק א', כלומר הרי הטעם מפורש בפסוק, שנאמר ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור, ובחללו יצואי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל, ולא להתייחס לבכורה, שכיוון שחילל יצואי אביו, העביר ממנו את הבכורה, אז מה שאלתו של רבי חלבו? אומרת הגמרא אל העיקר שאלת רבי חלבו היא בסיום דבריו, כלומר מה ראה יעקב שנתנה את הבכורה דווקא ליוסף ולא לבן אחר? השיב לו רבי שמואל בר נחמני, אמשול לך משל ובזה תבואר התשובה לשאלתך. אמשול לך משל למה הדבר דומה לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו. לימים לאחר זמן העשיר אותו יתום, ואמר בליבו, הענה הוא לבעל הבית מנחסי. והנמשל, יוסף נמשל לבעל הבית ויעקב נמשל ליתום שיוסף פרנס את יעקב במצרים. שנאמר בספר בראשית פרק ממזיין פסוק י' ב' ויחלקל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו לחם לפי עטף. וכשחילל ראובן את יצואי אביו נענש שנתלה בכורתו, וכביכול העשיר ממנה יעקב, שהייתה לו מתנה חשובה זו שיכול לתנה למי שירצה, והחזיר טובה ליוסף ונתן לו את הבכורה. ולכאורה קשה, הרי במשל העשיר היתום רק לאחר שפרנסו בעל הבית, ואילו בנמשל הייתה הבכורה ביד יעקב קודם שחילקל לו יוסף במצרים, שהרי ראובן בלבל את יצואי אביו קודם שירדו למצרים. תרץ המערשה שכיוון שכל אותו זמן היה יעקב סבור שיוסף מת, ואף על פי כן לא נתן את הבכורה לאחד מבניו, הרי זו ראיה שלא הייתה כוונתו לתת את הבכורה אלא סמוך למיטתו, והרי זה כאילו אינה ברשותו עד אותו זמן. ממילא יש להחשיב זאת, כאילו בזמן שחילקלו יוסף, לא הייתה הבכורה ברשותו, ורק אחר כך סמוך למיטתו כשרצה לתנה לאחד מבניו, הרי זה כאילו העשיר ונתנה ליוסף. דוחה רבי חלבו את תשובתו של רבי שמואל בר נחמני. אמר לי, אומר לו רבי חלבו לרבי שמואל ולדבריך, אילב דחתה ראובן לא מהני לי ליוסף ולא מדעם? וכי אם ראובן לא היה חוטא ולא הייתה הבכורה ביד יעקב, האם יעקב לא היה מהנה את יוסף כלום על שפירנסו? וכוונת רבי חלבו להקשות שלפי מה שפירש רבי שמואל בר נחמני, נמצא שיעקב לא נתן ליוסף מנכסיו כלום, אלא רק הוסיף לו ממה שלקח מנכסי הבנים ונתן לו את חלק ראובן. ורק כדי להודות לו על כך שפירנסו, היה צריך יעקב לגמול לו טובה משל עצמו ולא משל אחרים. אלא ודאי שעל מה שיוסף פירנסו במצרים, גמל לו יעקב טובה אחרת משל עצמו, כמפורש בפסוקים, שיעקב העדיפו על שאר האחים שבירך אותו מאל אביך ויעזרקה וגומר, וכן תיינה לראש יוסף ולקודקוד נסיר אחד, וכן בירך את בניו שלא ישלוט בהם עין הרע, שאמר על מנשה ואפרים וידגו לרוב בקרב הארץ. ואם כן, מה שנתן יעקב את בכורת ראובן ליוסף ודאי הוא מטעם אחר, ולא מטעם שפירנסו יוסף במצרים. אלא רבי חלבו מיישב את שאלתו באופן אחר. אומר רבי חלבו לרבי שמואל, אלא רבי יונתן רבך לא כך אמר כמו שאתה מפרש, אלא אמר כך: ראויה אתה הבכורה לצאת מרחל, כלומר שתילד רחל את יוסף לפני שתלד לאה את ראובן. לכתיב נאמר בספר בראשית פרק למד זין פסוק ב', אלה תולדות יעקב יוסף. משמע שעיקר תולדות יעקב הוא יוסף, והוא היה ראוי להיות הבכור. אלא שקדמתה לאה להינשא ליעקב ולדת את בכורו. ואיך היא קדמתה לאה? ברחמים, בתפילה. אף על פי כן, מתוך צניות שהייתה בה ברחל, החזירה הקדוש ברוך הוא לה, שיוסף יהיה הבכור. מבררת הגמרא את דברי רבי יונתן ושואלת, מה היא קדמתה לאה ברחמים? מה כוונתו בזה שאמר שקדמתה לאה ברחמים? משיבה הגמרא דכתיב נאמר בספר בראשית פרק כ"ט פסוק י"ז, ועיני לאה רכות. יש לברר מהי רכות, מה הפירוש הלשון רכות. אילא אם האם נאמר רכות ממש, שהיו עיניה רגילות לדמוע, ומפני כך היו רכות, וכי אפשר לומר כך? והרי אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. דכתיב, כשהכניס נוח את בעלי החיים לתיבה בספר בראשית פרק ז' פסוק ח', נאמר שם מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. ולא הזכירה התורה לשון טמאה כדי לא לדבר בלשון מגונה, אלא כתבה בלשון נקייה, איננה טהורה. וכי ייתכן שבגנות צדיקים דיבר הכתוב שיומר הכתוב לשון גנאי על לאה אמנו שהייתה צדקת? ורקות העיניים גנאי גדול הוא לאישה, שהנושא אישה צריך לבדוק בעיניה, כמו שאמרו במסכת תענית דף כ"ד עמוד א', קלה שעיניה יפות, אין כל גופה צריך בדיקה, כך מסביר המהרש"א. וכן נאמר במסכת פסחים דף ג' עמוד א', אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי עיקם הכתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. שהרי המילים אשר איננה טהורה הן 13 אותיות, ויכלה התורה לכתוב הטמאה שהן 5 אותיות. ולמרות שבכמה מקומות אמרה התורה לשון טמא, מבארת שם הגמרא שעדיפה לשון קצרה מלשון נקייה. וכותב רש"י שמכל מקום שינתה התורה במקום אחד כדי ללמדנו שבמקום שהלשונות שוות יש לחזר אחר לשון נקייה. אז אם כן, שואלת הגמרא, מה זה הלשון עיני הרכות? אלא אמר רבי אלעזר, מה שרוצה הגמרא עכשיו לבאר, ש כדמה לאה את רחל ברחמים, אינו לפי ביורו של רבי אלעזר, אלא לפי ביורו של רב לקמן. מה שאמר הכתוב עיני לאה רכות, לומר שמתנותיה ארוכות, שהמתנות שזכתה להם הן גדולות, שמבנה לוי יצאו כהנים ולוויים, ומבנה יהודה יצאו מלכים. רב אמר לעולם רכות ממש מרוב בכי, ודבר זה לא גנאי אולה, אלא שבח אולה. ומבאר רב את השבח שבדבר, שהייתה לאה שומעת כשהייתה עוברת על פרשת דרכים בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה והם יעקב ועשיו, ושתי בנות יש לו ללבן והם רחל ולאה. גדולה שהיא לאה תינשא לגדול, להיינו לעשיו, קטנה שהיא רחל תינשא לקטן, ליעקב. והייתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת, לאה יושבת על פרשת דרכים ושואלת את העוברים ושווים, עשיו הגדול מה מעשיו? אמרו לה, איש רע, הוא מלסתם את הבריות, גוזל את הבריות. ועוד הייתה לאה שואלת, יעקב הקטן מה מעשיו? היו אומרים לה, איש תם יושב אוהלים. והייתה בוכה על שתיפול בחלקו של עשיו הרשע, עד שנשרו ריסי עיניה. על זה אמר רבי יונתן, שלאה ביקשה רחמים להינשא ליעקב, ולכן זכתה להקדים ולהינשא ליעקב לפני רחל. ויהיה הגמרא ראיה מפסוק נוסף שלאה זכתה לה בכורה, מחמת שביקשה רחמים שלא תיפול לידי עשיו. אומרת הגמרא, והיינו דכתיב בספר בראשית פרק כ"ט פסוק ל"א, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל הכרה. יש לברר מהי שנואה. אילא אם האם נאמר שהייתה לאה שנואה ממש, וכי אפשר לומר כן? והרי בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, אלא כתבה התורה הבהמה אשר איננה טהורה. בגנות צדיקים דיבר הכתוב? אלא כך כוונת הפסוק, ראה הקדוש ברוך הוא ששנואים מעשה עשיו בפניה, לכן ויפתח את רחמה, וילדה את הבכור ליעקב. לכאורה יש להקשות, נראה שהגמרא משנה את משמעות הפסוק, שהרי לשון הפסוק שהייתה לאה שנואה, ולדברי הגמרא כנראה שפירוש הפסוק, והיה רשם כי שנואה לאה, שהיו מעשי עשיו שנואים בעיניה. תרץ הדרך הישר, שכך פירוש הגמרא, שכיוון שהייתה בוכת שנשרו ריסי עיניה, הייתה שנואה לעשיו, עד שגם הוא לא רצה כבר לקחתה לאישה. וזהו שאמרו, והיה רשם כשנואים מעשי עשיו בעיניה, עד שגרמה לעצמה שתהיה שנואה בעיני עשיו. מיד ויפתח השם את רחמה, אבל בעיני יעקב לא הייתה שנואה. ממשיכה הגמרא לברר את דרשתו של רבי יונתן ושואלת, ומה היא? מה כוונת רבי יונתן במה שאמר? צניעות הייתה בה ברחל. משיבה הגמרא דכתיב בספר בראשית פרק כ"ט פסוק י"ב, ויגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא. ויש להקשות ולא יעקב בן אחות אביה הוא, שהרי היה בן רבקה אחות לבן, ומדוע אמר לה שהוא אחי אביה? אלא כך היה המעשה. אמר לה יעקב לרחל, מן סבת לי, האם ברצונך להינשא לי? אמרה לי הין, כן, מי הוא, אבל אבא רמאה הוא ולא יכלת לי, אבי רמאי הוא ולא תוכל לו. אמר לה, מהי רמאות, איזה רמאות כוונתך? אמרה לי, איית לה אחת הדקשישה מיני, יש לי אחות שמבוגרת ממני, ולא מן סבא לי מכמה, ולא יסיעני אבי לפניה, אלא ירמה אותך, ויסיע את אחותי המבוגרת לך. אמר לה יעקב, אחיו אני ברמאות. וזהו שאמר יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, כלומר אחיו הוא ברמאות. ממשיכה הגמרא, אמרה לרחל ליעקב, ומשר אליהו לצדיק אלה סגויה ברמאותה, וכי מותר לצדיקים לנהוג ברמאות? אמר לה יעקב, אין, כן, ככתוב בפסוק בספר שמואל ב', פרק כ"ב פסוק זך, אם נבר תתעבר, ואם יקש תתפל, אם איש נקי ובר ליבב תתנהג בברירות וביושר, ואם יקש ההולך בדרך הכלכלה, גם אתה תנהג עמו בעקמומיות. מה עשה יעקב כדי שלא ירמה אותו לבן? מסר לה לרחל סימנין, כשתיכנס איתו לחופה, תאמר לו, וידע שהיא רחל. ושלושה סימנים מסר לה, אומר הריבה, נידה, חלה והדלקת הנר. מספרת הגמרא כי כמאי ללה ללאה, כשהכניס לבן את לאה לחופה במקום רחל, סברה רחל, אשתה מחשפה אחתי. עכשיו תתבייש אחותי שיעקב יגלה שאינה קלתו. מה עשתה רחל? מסרטינו ניהלה, מסרה לה ללאה את הסימנים. ראינו דכתיב בספר בראשית פרק כ"ט פסוק כ"ה, והי בבוקר והנה היא לאה. מכלל דעד אשת עליו לאה היא? וכי עד הבוקר היא לא הייתה לאה? מדוע הפסוק אומר והי בבוקר והנה היא לאה? אלא מתוך סימנים שמסר יעקב לרחל ומסרתה ללאה, לא אבי ידע לה עד האיש העתה. לא ידע יעקב עד הבוקר שהיא לאה. וכך נאמר במדרש. כל אותו הלילה, כשהיה יעקב קורא לרחל, הייתה היא עונה לו כאילו היא רחל. כשהגיע בבוקר, ראה והנה היא לאה. אמר לה, מה זאת עשית? רמאית בת רמאית. אמרה לו, וכי אתה לא עשית כך. כשהיה אביך קורא לך, כשנכנסת אליו ליטול את ברכתו, ואמר לך, אתה זה בני עשיו, וענית לו, אני. ורמזה לו, כשם שאתה עשית במצוות אמך, וכדי לקבל את ברכות אביך, אף אני עשיתי כך במצוות אבי, וכדי להעמיד ממך שבטים לישראל. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קכ"ב ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למד. שאלה ראשונה, האם ארץ ישראל התחלקה לשבטים או לאנשים ומניין? שאלה שנייה, במה שונה החלוקה בעולם הבא מהחלוקה בעולם הזה? שאלה שלישית, כשתתחלק ארץ ישראל ליוד ג' חלקים, מי ייטול את החלק הנוסף? שאלה רביעית, מה הדין בסתם ואחר כך מחלוקת? שאלה חמישית, למה כוונת המשנה באומרה שהבן והבת שווים בנחלה? והשאלה האחרונה, במה שונה דין הבת והבן בין נכסי האב לנכסי האם? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדפינו היומי דף קכ"ב ממסכת בבא בתרא, ואנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי עם שונה הלכות. בשונה הלכות אנו שונים את ההלכות שלמדנו בדפינו היומי. סדר ברכת המזון כך היא, ראשונה ברכת הזן, שנייה ברכת הארץ, שלישית בוני ירושלים, רביעית הטוב והמיטיב. ברכה ראשונה משה רבינו תקנה, שנייה תיקן יהושע, שלישית תיקן דוד ושלמה בנו, רביעית חכמי משנה תקנוע. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך מי שרוצה לזכות בכתר התורה ייזהר בכל לילותיו, ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה. ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. כי אין אדם לומד רוב חוכמתו, כי אם בלילה. ויש לאדם להתחיל ללמוד בלילה מטו באב ואילך, ומן דלא מוסיף, יסיף. המלך המשיח נוטל מכל הארצות שכובשים ישראל חלק אחד משלושה עשר, ודבר זה חוק לו ולבניו עד עולם. זהו שונה הלכות שלנו להיום, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי. כוח באייר תשע"ז, בו סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קופחף ב' ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישוע אותו מחר. יום חמישי ערב ראש חודש סיוון, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, חפתת באייר תשע"ז, ונלמד את דף קופחף ג' ממסכת בבא בתרא. לקרואים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.